מתבגרים על זה, עם ליאור החיים. הצצה על החצר האחורית של נפש המתבגרות והמתבגרים. שיחות על חינוך בני אדם וחוסן.
שלום יגאל ברוכובסקי.
שלום.
עורך דין, מגשר, אבא לארבעה מתבגרים, והבעל של רימה המדהימה, וגם
דוקטור רימה
גורן, וגם מגיש תוכנית הסכסוכים ב-102 תל אביב. שזכיתי להתארח בה.
נכון, כן. בואי נדבר היום על בית ספר. במסגרות, גם בית ספר, צבא, מלוות אותנו כל החיים, אבל בית ספר פחות או יותר נשאר דומה למה שהוא היה בגיל שלי, כשאני למדתי בבית ספר, ויש תחושה הרבה פעמים להורים, לילדים, שזה מיותר קצת כל העניין הזה. מה, בשביל מה צריך את זה?
אתה יודע, אני מסתכלת על הבית ספר שאני למדתי בו, לפני שבועיים הייתי שם באיזושהי הרצאה, זה אותה, נכנסתי לכיתה שלי בכיתה א', אני בת 50, כן? אז אני חושבת שכן, המערכת נשארה אותה מערכת שלא התאימה את עצמה למציאות של 2025, של בכלל, של שנות ה-2000.
אז את מסכימה, אז לא צריך את זה.
אני לא מסכימה שלא צריך את זה, כי אתה מסתכל על בית ספר כבית ספר שצריך לתת ידע, וצריך לתת, ובסוף שאתה מסתכל, ואתה אומר, הם ילדים יותר חכמים ממורים.
כן, מה?
והידע נמצא היום בגוגל. לא צריך אנציקלופדיה אביב, ללכת להסתכל, כי הידע מתעדכן כל הזמן.
רוב המאזינים לא יודעים מה זה אנציקלופדיה
אביב. אביב, עברית, קסוטו, מה היה לנו עוד? בריטניקה לנוער.
תרבות.
תרבות. היה לנו, אתה יודע, ההורים שלי, אמא שלי סיימה, אני חושבת שהיא סיימה כיתה ח', היא לא יכלה לעזור לי בלימודים, אז היא הייתה שלחת אותנו לחדר עיון בספרייה, ושם הייתה ספרנית, היינו פותחים אנציקלופדיה, ולומדים. בסדר? ואחר כך אמא שלי עשתה איתי בגרויות ביחד, אני והיא...
וואו, איזה מגניבה, אמא שלך.
אמא שלי עשתה איתי היסטוריה, תנ"ך ואזרחות.
אני מתאר.
השלימה 12 שנות לימוד.
מתאר בה מפרק לפרק.
ואנחנו נספר עליה הרבה. והיא הוציאה ציונים יותר טובים משלי, אבל בסוף זה לא התפקיד של בית ספר היום, זה נכון, אבל בית ספר יש תפקיד הרבה הרבה יותר משמעותי מלתת חומר ומידע, והתפקיד של בית ספר בתפיסה שלי הוא בעצם זהות. אוקיי, ילדים בעולם המערבי עד גיל 18 יש להם זהות אחת, הם תלמידים, הם לא שום דבר אחר, הם לא יכולים להיות סטודנטים. אם הם יכולים להיות, אני מאוד אשמח אם יכניסו אותם לשם. הם לא יכולים להיות הורים, הם לא בני זוג. זה רחוק מזה היום, הרבה יותר רחוק ממה שפעם היה. ובעצם, שילד לא הולך לבית ספר, נושר מבית הספר, או נושר נשר סמוי, כלומר, יום כן, יום לא, יום למה לא הוא הולך לבית ספר, או לפי המצב רוח שלו, או לפי איך שהמורה באה לו בטוב או לא. מעבר לכל ה... מה שנקרא חוסר יכולת שלהם לקבל סמכות, ולהבין שזאת המסגרת, ולהתמודד גם עם מורה מעצבנת, הם בעצם מאבדים את הזהות שלהם, ואובדן הזהות הזה, יש לו השפעות מאוד מאוד מורכבות, על היכולת שלהם, בגיל המאוד מאוד מורכב הזה, לצמוח להיות מבוגרים.
רגע, לא הבנתי כלום. אני בראש שלי פשוט הולכים לבית ספר כדי ללמוד. עכשיו, יש לי ילד, ים, לא יודע, הוא לא צריך את ה-12 שנה בשביל ללמוד מתמטיקה, מה שמלמדים אותו. הילד לימד את עצמו שחמט, תוך 3 חודשים ניצח אותי. אז למה צריך בזבז את הזמן? בלשבת, להשתעמם? מה זה זהות? שיהיה שחקן שחמט בתוך זהות.
תראה, יש ילדים...
חושב לי הוא יעלב אם אני אגיד שחקן שחמט, אז אני אגיד שחקן כדורסל, הוא גם...
למה? למה לא? למה לא שחמט? הוא שחמט. הוא הבטיח שילמד אותי.
הזהות שלו זה להיות קול.
הנה, זה בדיוק העניין. עכשיו אתה בדיוק הולך לנקודה. הזהות שלו זה להיות קול, זה אומר, ברגע שילדים לא הולכים לבית ספר, הם לא הולכים לבית ספר בשביל לשחק שחמט. הם בדרך כלל לא הולכים לבית ספר כדי לישון, או כדי להימנע מהתמודדות, בעיקר חברתית, אוקיי? ככל שהם נמצאים יותר במסכים, יש שם ילדים שנמצאים בממוצע 10-12 שעות מול מסך, אם תיקח את כל היום, הם לא רואים מציאות יותר משעתיים, ובסוף, אני יודעת שזה מעצבן אותך, אבל בסוף, התפקיד של בית ספר, אם היה אפשר לקחת להם את המסכים בבית ספר, זה היה מצוין, אבל לא עושים את זה לצערי בישראל.
מתחילים עכשיו.
נכון, כן. כי הם מבינים, בסוף, בוא נלך לעבריינות, המקדם עבריינות הראשון, זה נשר מבית ספר. אז אנחנו מבינים, יש לנו תוצאה כבר שאנחנו יכולים ללמוד ממנה.
קודם כל אני רוצה להגיד שהנתונים האלה שציטטת את 10, 12 שעות, 8 שעות, הם לא מקרי קיצון של מכורים למסכים, הם למרבה הצער הממוצע.
החולה.
ויש מחקרים שלמדתי ממך ומאחרים, שהמספר השעות במסכים הוא מנבא להמון דברים איומים ונוראים, חרדות, בריאות נפשית, דימוי, יכולת תקשור עם אנשים, אובדנות, דיכאון. אז זה הסטנדרט היום, ובית ספר, אז הוא לא בשביל ללמוד? זה לא תנ"ך ומתמטיקה?
הוא גם בשביל, תראה, בסוף בית ספר הוא גם מקום שאני מלמד אותך לקרוא ולכתוב. אתה יודע, אני תמיד אומרת שבית ספר יסודי זה לקרוא, לכתוב, הבנת הנקרא ולוח הכפל. אפשר ללמוד את זה גם בבית. אחד, הורים,
לקרוא, לכתוב,
הורים, הורים לא פנויים לדבר הזה. הורים נמצאים בתחרות הקפיטליסטית של להביא יותר כסף.
אני אקח מורה פרטי שילמד אותם. אז מה, ידעו לקרוא ולכתוב.
מצוין, בסוף הם יהיו בישראל. דרך אגב, הם גם יודעים אנגלית יותר טוב מעברית, ושזה לא משהו רע, אבל הם צריכים לדעת גם את השפה המדוברת פה.
גם עברית זה לא רק.
והם צריכים בסוף להיות בתוך אינטראקציה חברתית, זה משהו שהם מקבלים בתוך בית ספר. הם צריכים להיות בתוך מחויבות למסגרת, זה משהו שהם חייבים בחיים שלהם כבוגרים. הם צריכים להיות אחראים על משימות, מטלות. הבית ספר היום כן יודע לאתגר ילדים שהם קצת ברמה יותר גבוהה. נכון שיש מקומות לשפר את זה, אבל בסוף, כשילד לא הולך לבית ספר, מה שהוא עושה זה או ישן, מחליף את היום ללילה, ואז הוא יחפש לעצמו חברה של כאלה שלא הולכים לבית ספר.
אני רוצה אבל לאתגר אותך. יושב ילד, בוא נניח שהוא חכם, אז המורה שעמוס עם איזה 40 תלמידים בכיתה, צריך שכולם יבינו, אז באופן טבעי הוא לא מתקדם בהתאם להכי חכמים בכיתה, והילד יושב ומשתעמם, משעמם את עצמו לדעת במשך שעות ביום, שנים,
נכון.
12 שנה, איזה מין תועלת זאת?
לא, אבל מה שאתה בעצם מציג עכשיו, ילד מאוד 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 חכם, אוקיי? רוב הילדים הם לא כאלה, בוא נתחיל בזה, רוב הילדים הם פחות או יותר בממוצע. אם יש ילד באמת, שהוא באמת ברמה, ויש כאלה ילדים, זה לא שאין, זה לא רוב הילדים, אז כן, צריך לעשות איזשהו, מה שנקרא, תרחי, תוכנית חינוך יותר יחידנית, שמתאמת לו הקפצה. אפשר גם, אתה יודע, יש לו...
אוקיי, אז בי ילד חכם, בואי ניקח את הילד המוצע. הילד המוצע, יש לו יכולת קשב ששבע שניות פחות או יותר היום.
תקלה.
הרצון להושיב אותו לאורך שיעור של כמה, 40-50 דקות, שישב ויתרכז, זה לא... זה אפשרי בכלל? זה לא
אפשרי. המוח שלנו הוא מוח מתפתח, והוא מוח גמיש. ילדים, ככל שהם יהיו יותר צעירים, ואנחנו נושיב אותם, ונדרוש מהם להיות בקשב, ונביא להם גירויים ברמה שמתאימה לגיל שלהם, וליכולת הרגשית שלהם, וליכולת הקוגניטיבית שלהם, אנחנו נעזור להם לפתח אזורים במוח, שיאפשרו להם מה שנקרא להיות בקשב.
בסדר.
בסוף היום מעבדה כימית.
אז שנהיה שנינו יוצאים למשרד החינוך, נייעץ לו את זה. אבל כרגע יש ילד, אחד יושב ואין לו כוח לשבת 50 דקות, השני יושב וזה משעמם לו, השלישי יושב ולא מבין, או כי הוא פחות חזק במקצוע הזה, או כי הוא פספס כמה שיעורים, כי היה איזה כמה ימים שלא בא לו, והוא גורר את זה לפעמים ימים, שבועות, שנים, לא מבין, יושב ולא מבין, אז יושבים חבורה של ילדים.
מפריעים לשיעור.
כן.
אז בסוף...
קשה להם, מה יוצא להם מזה? למה לא לאפשר להם לא ללכת לבית ספר? ישבו, ילמדו בבית, לקרוא
אותו. אם הם יהיו בבית, הם ילכו, יש לנו עוד אופציה א' או אופציה ב'. אופציה א' זה ללכת לעבריינות, שזה בדרך כלל מה שקורה. או אופציה
ש... עבריינות זה נשמע לשכונות
מצויה. אל תקראו לזה, זה עבריינות.
תסבירי.
ילד שמאשן סמים, בכיתה זין זה עבריינות. ילד שמקלל את ההורים שלו, מרביץ להם אלים, זה עבריינות. ילד שגונב את הרכב של אבא שלו בגיל 14, זה עבריינות. ילד, כל הסיפורים האלה זה מהשבוע האחרון בקליניקה, בסדר? ילד שלוקח ומנקף את הגלגלים של חבר, של האבא, של חבר שיצא עם חברה של, שעכשיו יש לו בעלות עליה, אפרופו, בהמשך לשיחה הקודמת שלנו. אז זה עבריינות. בסדר? זה עבריינות.
מעניין להיות זבוב על הקיר בקליניקה שלך, אבל רגע, רגע, אני חוזר למה, לילד הזה, שמשעמם לו, קשה לו, זה טוב לו בית ספר?
כן. אני גם אגיד, אני אגיד למה. כי עוד פעם אתה אומר, קשה לו, בוא נעשה לו התאמות, בוא נעשה לו שיהיה לו קל.
כן.
לא רוצה שיהיה לו קל, אני רוצה שיהיה לו קשה. כי אי אפשר לפתח כלום, לא חוסן, לא תחושת מסוגלות, לא ערך עצמי, כלום. אי אפשר לפתח בלי שאפשרתי לילד לסבול קצת. קושי, אתגר, תקרא לזה באיזה מילה מחובסת שאתה רוצה, בסוף מצמיח את כל האפשרויות, את ההתפתחות. אם השארתי אותו ב-more of the same, בכל מה שהוא שולט עליי, אז אני מגדלת, סליחה, חילזון, בלי שום עמוד שדרה.
וואו. נשמע לי שיצא לך כל התורה על רגל אחת.
אני דיברתי, ממש.
לא, אז יוצאים ממך דברים טובים שמעצבנים אותך, אני אעשה את זה יותר. זאת אומרת, את אומרת, המטרה שלנו זה לא להקל על הילדים שלנו, אלא להקשות עליהם כדי שיצמחו מהקושי, כי אפשר לפתח חוסן רק מקושי. וזה נכון כנראה להרבה דברים, זה גם נכון לבית ספר הזה שילד יושב וקשה לו, וזה לא חשוב אם קשה לו כי החומר מהיר מדי, או קשה לו כי החומר איטי מדי וקשה לו לשבת, או קשה לו כי הוא עם בעיות קשב וריכוז, ברוך השם עם הגנים
יש
שלי,
לכולם,
יש
כן.
הרבה בעיות כאלה, קשה לו מאיזשהו סוג, עם הקושי הזה הוא צריך להתמודד.
נכון.
כי בלי זה
הוא לא צריך... וגם אנחנו צריכים לעזור להם, כי תראה, גם אנחנו כמבוגרים שמסתכלים המון בטלפון, יכולת הקשב שלנו גם מצטמצמת, אבל אנחנו, המוח שלנו כבר, גמר, הפשיל. המוח של ילדים צעירים, הוא מתפתח עד גיל 24. כל מערכת הגמול שלהם מסיימת התפתחות בגיל 24-25. אנחנו צריכים לתת לה להיות מאותגרת. אנחנו לא יכולים כל הזמן לדחוף להם סיפוקים, סיפוקים. אנחנו לא יכולים לשגע להם את המוח. ואז אנחנו פשוט אזורים...
לשגע להם את המוח? לא נותן להם לפתח את המוח.
לא נותן להם לפתח אזורים. אין סקרנות, אין חקירה, אין איזשהו יכולת לדחות סיפוקים, אין יצירתיות, אנחנו כל הזמן באוהל, הם באוהל. וזה נורא והיום, זה באמת, אנחנו רואים את התוצאות של זה היום, לפעמים, זה לא נעים לי להגיד, כן? זה נראה לפעמים כמו פיגור סביבתי, חינוכי, ילדים שלא מבינים את החיים. ואני מרחמת עליהם, באמת, הם פשוט, זה עצוב.
מה זה אומר?
זה ילדים שהם לא יכולים עכשיו גם ללמוד וגם לעבוד. הם לא יכולים, לא מסוגלים. הם לא יכולים לעבוד בבוקר, רק בערב. אני לא טיפוס של בוקר, אין לי כוח. אני לא, נראה לך, אני אתקלב, אני אגור בחדר כזה, אני צריך, הם רגילים לסטנדרט, אנחנו הרגלנו אותם.
לסטנדרט? יש סטנדרטים.
כן.
זאת אומרת, העולם צריך להתאים את עצמו אליהם.
בעצם זה מתפוצץ לנו בפנים.
הם לא למדו להתאים את עצמם לעולם.
נכון.
וזה במקום שרצינו להקל עליהם, בעצם הקשינו עליהם, הקלנו עליהם לרגע, והקשינו עליהם לחיים שלמים. בואי נדבר קצת על מורים. יש זה מורה, הילד שלי לא בא לו בטוב. הוא מציק לו, מתעלל בו, נוזף בו, מעניש אותו סתם. והרצון הטבעי שלי זה לבוא ולהיכנס בו. מה, אני עורך דין, יש לי פה ברוך השם, אני, לגרום למורה להצטער, מה, הוא הסתבך עם הילד שלי, אני רוצה לעזור לו, זה הדבר הנכון.
התיאור שלך פשוט מדויק, אתה יודע מה, הוא בדיוק מחזק את מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, שאתה עכשיו דיברת את הרצון שלך להיות הורה טוב, בשום מקום לא נמצא הילד במונולוג הזה שעכשיו היה פה.
הילד התלונן, מה זה היוזמה שלי? הילד הגיע אליי.
על המורה, אתה ענית, סליחה.
אני רוצה לדייק.
ואתה ענית, ממקום של נקמה במורה הזה שפגע.
לא נקמה, הרתעה, אני אצל מולו הרתעה, כן, שלידע לא להסתבך עם
הנסיך. שלא להסתבך עם הנסיך שלך, בוא תהיה מדויק.
כן, הנסיך, נכון.
ובסוף אתה גם אומר, אפשר לשמוע את
ההקלטה. יש לי נסיכה ושלושה משרתים, זה רק נסיכה אחת.
אז הנסיכה שלך, בסדר? אנג'ל וזה. בסוף אתה, אם תקשיב ממש לעצמך, אני אראה לו, אני. בסוף זה הרצון של הורים, נכנס פה, בסדר? כדי להיות, אם אני לא עושה משהו, אז אני הורה לא טוב. עכשיו, זה בדיוק הפוך על הפוך. כי בסוף, אני מסכימה שבתוך המערכת יש מורים לא טובים. יש טובים יותר, יש טובים פחות. יש, זה מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית, כמו שיש בכיתה ילדים פחות שמתאימים לי, או שיותר מתאימים לי. בסוף, הילד צריך לדעת כמה דברים דרך ההתמודדות עם מורה שלא בא לו בטוב. אחד, כבוד בסיסי חייב להיות גם בין הורה לתלמיד. חד משמעית, זה נאה דורש, נאה מקיים. ואם מורה או איש צוות או בעל סמכות מתנהג בצורה לא מכבדת או מחפש את הילד שלי, כן, אני צריך להתערב בצורה שלא באה להרוק את המורה, אלא באה לדרוש ממנו לכבד את הילד שלי. Okay. אבל אני לפני זה צריך שהילד שלי יכבד את המורה. שאני כהורה, בשיח שלי בתוך הבית, אומר, יאללה, המורה המלרונה שלך הזאת, יאללה, כל המשרד חינוך הזה. כשאני מדבר ככה על הסמכות שאליה אני שולח בבוקר את הילד שלי כל בוקר, אני לא יכול לצפות שהילד שלי יתנהג בצורה נאותה ומכבדת למקום הזה. אז אם יש לנו
כאלה... אם מזלזל בבעלי סמכות, אז הילד מבין את זה, והוא לא יודע לעשות הפרדה בין, דיברתי עם אבא שלי על המורה ככה, אבל כשהמורה בחדר, אני אדבר על זה. הוא לא יעשה את ההפרדה.
נכון.
אבל אם אני לא אתן לו גיבוי, אז הוא ירגיש שנתתו.
לא, אז הכל זה לא שחור ולבן. זה לא שאני רוצח את המורה, או שאני רוצח את הילד. אני צריך רגע לבוא ואחד, לשאול את הילד שמתלונן, האם הוא יתנהג קודם כל כמו בן אדם.
בטח, מה זאת אומרת? אני התנהגתי פיקס, אולי עשיתי משהו קטן, המורה רק, אני לא בא לו טוב בעיה.
קודם כל, אני אדרוש מהילד שלי להתנהג בצורה מכבדת למורה, זה א', אחר כך...
הילד אומר שהוא התנהג הכי מכבד.
אז אני אלך למורה.
המורה לא מכבד אותו.
אז קודם כל, זה יכול באמת לקרות, יש מקרים כאלה, אני לא אומרת, כל מקרה, לגופה שלי, אני צריך לגשת למורה, ולכבד גם את המורה. אתה יודע, זה גם אני נזכרת שהייתי מפקדת בצבא, שהיום מתקשרים מורים, הם כללים אותי בטלפון. אז לא הייתי כוח נחמדה, לא ממש רציתי לעזור להם. אז צריך, בסוף אתה, כמו שאתה מגיע ומדבר עם המורה, הילד שלך מסתכל עליך. אם אתה תכבד את המורה, גם אם הוא לא בא לך בטוב כהורה, אז הילד שלך יכבד אותו, והילד שלך ילמד לכבד סמכות. כי בסוף, שים לב לאן זה הולך. אם אנחנו מאפשרים להם לבעוט בסמכות בתוך בית ספר, מחר הוא בועט בסמכות בתוך הבית. זה בדיוק מה שקורה. כי אם מותר לי לדבר בחוצפה למנהל בית ספר...
וגם ההפך. ואם מותר לי לדבר בחוצפה לאבא ואמא שלי, אז מותר לי לדבר בחוצפה לכל בעל סמכות, וכמה הילד יסתבך, אם זה המודלינג שיש לו, ידבר בחוצפה לכל בעל סמכות, אז כל בעל סמכות יבד בו.
נכון. אתה יודע, יש לי דוגמה מאוד טובה שיכולה להמחיש את זה. אני, שהייתי בצבא, ניהלתי בית ספר לטכנאים ולנציגות שירותי תקשוב, והיו לי אוכלוסיות מאוד מאוד מורכבות, אוכלוסיות קשות, ילדים ובתים באמת ממש קשים. ובצבא, המפקד בית ספר או המנהל בית ספר מגיע לבית כדי להבין מה הבעיה. שילד עריק בצבא או נפקד, אנחנו לוקחים את האוטו ונוסעים לראות מה קורה. זה מה ששונה, דרך אגב, בין הצבא לבין הבית. אין לי הפרדה אחרי צהריים, זה 24/7. ושהייתי מגיעה לבתים כדי להבין מה קורה עם הילד, היה כלל אצבע אחד. אם הייתי מצליחה לגייס את ההורה להיות לצידי, היינו מצילים את הילד. אם לא הייתי מצליחה לגייס את ההורה להיות לצידי, היינו מפסידים את הילד. עכשיו שים לב, אמרתי, אני הייתי צריכה לגייס. וזה מה שגם מורים צריכים לעשות. מורים צריכים לגייס את ההורים. מורים צריכים להיות אנשי החינוך המקצועי. הם צריכים להרגיע את ההורה, להגיד לו שהילד בידיים טובות, ושזה בסדר, שאפשר לתת לו, אתה יודע, יש היום, אני פוגש את צוותי חינוך שאומרים לי, יש הורים שלא מרשים לי לפנות לילד, כי זה מביך אותו. עכשיו, אני מבינה את ההורה הזה, באמת, אני מבינה, כי הוא לא רוצה ש... אני מבינה, קשה להם לראות את הילד סובל, אבל בסוף, אם הורה ידע לגייס את אותו הורה, ויסביר לו שככה מתבצעת החלשה, ובוא נעשה את זה בצורה הדרגתית, ונתאם את זה, אז הצלנו את הילד, ואם לא...
את היית בתפקידים בבתי ספר, אבל לתחושתי זה הרבה יותר קל לייעץ את ההצעה הזאת, מאשר ליישם אותה, לגייס את ההורים, חלקם. אני חייב להודות, אני באופן אישי, כמעט כל מורה שפגשתי, מורה, הייתי אסיר תודה להם, הם בעבודת קודש, ואני מכיר את הילדים של היום, לא פשוטה, זה לא שהילדים עומדים כשהמורה נכנס לחדר ואומרים כן אדוני ולא אדוני.
הרבה פעמים קוראים להם המורה, ואני חושבת שהיה בזה משהו מאוד מכבד.
וככה אני מרגיש שהם בפרונט ליין, הם נלחמים שם עבור כולנו במלחמה נורא קשוחה, אז לגייס ולהתגייס בקואליציה שאנחנו עם המורים לטובת הילד, ולא אנחנו עם הילד נגד המורים, כי זה לוז
לוז. זה לוז לוז לגמרי. במיוחד מי שמפסיד המרכזי זה הילדים.
בואי נדבר על הילד או הילדה, חברים מציקים לו, מבודדים אותו, מחרימים אותו, צועקים עליו, מרביצים לו, הוא מרביץ, מה אני עושה? זה גם, שוב, הנטייה הטבעית שלי, מה זה הרביצו לילד שלי? אני אלך, אני אעשה סדר, אף אחד לא הרביץ לילד שלי. הנטייה הטבעית שלי זה לנסות ולעזור לו.
להוריד אותו,
להציל אותו, כן.
אתה יודע, גם פה אני אזכר באמא שלי, והסיפור של חרם חברתי היה תמיד.
נכון.
ואני יכולה להגיד לך שאני זוכרת היטב את החרם הראשון שחטפתי בגן חובה, בגיל שש.
בגן חובה? וואו.
ולא סתם, מהגננת שלי, כן?
הגננת הכי תמי.
אולי היא עוד בחיים, לא יודעת.
תמי, למה החרמת את
ליאור חמודה? זה היה שיימינג, היא עשתה לי, אוקיי? קראו לי שמנת, שחורה, פרסייה, מסריחה, מה שאתם רוצים.
למה שמנת?
כי הייתי שמנה, הייתי מאוד מאוד שמנה.
בגיל שש?
הייתי הרבה שנים שמנה.
יואו, וכאילו עשתה לך שיימינג בגיל שש?
אני לא רוצה ללכלך לכם את האוזן ולהכאיב לכם כדי להגיד לכם את הדברים שנאמרו לי.
היא בטח רצתה לעודד אותך להרזות? למה היא עשתה את זה? לא, למה היא עשתה את זה? מה, מרוע?
והייתי באמת, הייתי ילדה שגם, אתה יודע, לא מצאתי את מקומי בגן, כי שהייתי ממש מנסה להתחבר, אף אחד לא היה, והייתי, אני זוכרת את זה, מסתכלת מרימה את הראש, הייתה שם סייעת, אני ממש זוכרת אותם, ומסתכלת לתמי, ורוצה עזרה בעיניים שלי. ומה שקיבלתי זה את המבט שלהם שתיהן, של כאילו עוד פעם היא לא מסתדרת, תראו אותה, את המסכנה הזאת, את הפרסייה הזאת. מסתכלו על ההורים שלי, כאילו, ההורים שלי היו אנשים פשוטים, אבא שלי עבד בבניין, אבא שלי היה רצף, ואמא שלי הייתה מזכירה בפקר פלדה. ואנשים פשוטים, אנשים פשוטים, והם פשוט זלזלו. ואני יכולה להגיד לך שזה היה המציאות שלי בגן. זה גם אחר כך גם עבר בחלק מהמקום בתוך הבית ספר, אבל אני יכולה להגיד לך משהו אחד. אני זוכרת משהו אחד שמוביל אותי עד היום. זה בסוף העיניים של אמא שלי, אוקיי? אני זוכרת את העיניים שלה. אני בטוחה שהלב שלה נשרף. אני בטוחה, בדיוק כמו שכל הורה שהילדים שלו חווים דחייה חברתית, זה אירוע קשה. אבל היה בה משהו מאוד יציב ומאוד מאיר, שאמר לי, אני רואה אותך, ואני יודעת שאת בסדר, ושאת תסתדרי עם זה, ואני בא לי לבכות, כן?
בא לי לבכות, וואי, איזה סיפור מחמיר לב, זה ילדה בת שש, גם הלא עוול בחפה, מה?
כן, והיא חיפה אותי.
מהגננת, לא מאיזה ילדים.
היא לא הלכה לדבר עם הגננת. לא היה לה את ברקו בערוץ 13 שהם על לא היה פייס, לא היה כלום. והיא חיבקה אותי, והיא הקשיבה לי, ואמרה לי, אני יודעת שזה קשה לך, ואני יודעת שאת
תתגברי. יורה, בא לי לחבק אותך.
אמא שלי...
אבל איך, תראי אותך. ולא יצא קורבן של החיים, אז איך זה קרה הקסם הזה?
אני כל הזמן אומרת תודה לאותם רגעים קשים שעברתי, כי זה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. כי בן אדם, תקשיב, זה הסלוגן שלי אומר, ששוברים אותך לרסיסים דק דק, ואתה בונה את עצמך, אף אחד כבר לא יכול לשבור אותך יותר, ואף אחד לא ישבור אותי היום, וזה ידוע לי. אני יודעת את זה. אני כבר את השריטה שלי התגברתי עליה, ואני אומרת תמיד להורים, שאתם רואים את הילדים שלכם, מתמודדים, סובלים, קשה להם, רע להם, תזכרו, שברגע הזה בדיוק הם צומחים וגדלים ומתחזקים. תהיו שם, רק לחבק אותם, רק להיות שם, רק לנשום איתם, רק להגיד להם שהם טובים, והנפש שלנו הרבה יותר חזקה ממה שאנחנו מתארים לעצמנו. נפש האדם היא דבר מאוד חזק.
של ילדים? מתחזקת, של ילדים גם?
גם משמעית, והיא מתחזקת ככל שהאתגר גדל. אוקיי? היא מתחזקת, ואני הייתי ילדה, עוד זה משהו אחד שעזר לי, והדבר השני, זה שוב, אני אגיד את זה כל הזמן. המענה הכי חשוב לילדים זה משפחה. ואתה המשפחתי, זה משהו שחייבים, חייבים לעבוד ולהחזיר אותו להיות ערך. כי אין אפשרות לפגוש אותם ביום שישי בארוחת שישי ולהגיד יש לנו ארוחות משפחתיות. אין לנו זמן שיחה עם ילדים. פעם הורה וילד דיברו 120 דקות ביום.
120 דקות ביום?
היום הם מדברים...
מתי פעם? דיברתי עם ההורים שלך?
כן. היה לנו ארוחות ערב קבועות כל ערב, היה לנו... היה לנו, כן, רק המשימות שאני קיבלתי לעשות, אני קוראת לעצמי לילי פאנלים, כן, הייתי עושה פאנלים, משקופים, מה שאתה רוצה.
רגע, שנייה, אני כאילו, קודם כל, אני בשוק מהסיפור שסיפרת, ותודה ששיתפת.
כן, כתבתי את זה גם בקרו, כן.
אז אני מנסה להבין מזה משהו כללי.
להיום.
ואני רוצה, תגידי אם הבנתי נכון, אחד שילדים הם חזקים הרבה יותר ממה שנדמה, זאת אומרת, אתה קופץ להציל את הילד בהנחה שעוד רגע הוא יישבר, והוא לא נשבר כל כך מהר. ושתיים, שבין להציל אותו ולהגן עליו מפני העולם, ושלא יהיו לו כמו שום קשיים, לבין להיעלם לו ולהגיד שיתמודד, מה שאימא שלך עשתה זה משהו באמצע, להסתכל עליך בעיניים טובות, לתת לך תחושה של בית, תחושה שייכות, ולשלוח אותך נקות קצת פאנלים, אבל גם לתת לך להתמודד עם האירוע הזה לבד, ואת אומרת שצמחת ממנו, לא...
מאוד צמחתי ממנו, והיה עוד משהו אחד שהיא עשתה, היא הייתה התקווה, והיא הייתה האופטימיות שלי כל הזמן, היא האמינה בי.
מה זה אומר? מה, היא אמרה לך, היא אפסה מה
היא אמרה לך? אני סומכת לך שאת תסתדרי.
אני סומכת על
הדברים. כן, היא באמת אמרה את זה, היא גם התכוונה לזה.
וזה
מה שאני תמיד אומרת, יד על הגב, זה התפקיד של ההורים. יד על הגב, כדי שהוא לא ייפול, לא ללכת לפנה ולפלס לו את הדרך. להיות יד על הגב ולדחוף אותו. שהיום ילדים באים ומספרים על חרם או לא מספרים, מסתירים מבושה, ההורה שמתרסק מולם, מה אומר להם? חרב העולם.
ומתרסק זה גם... וואו, אני אראה להם את זה, ומחר אנחנו נלך ביחד לבית ספר, זה גם מתרסק.
זה לוקח שליטה, וזה...
זה גם אומר לילד, שמע, העולם מתפרק, אני חייב להציל
את זה. זה אומר הרבה דברים. זה אומר, אתה לא יכול להסתדר לבד אם אני לא פה. זה אומר, זה באמת אסון, איך תסתדר. זה אומר, אני עכשיו מרוסק, תראה מה אתה עושה לי, באיזשהו מובן, הרבה ילדים לא משתפים, כי הם מפחדים שההורים לא יעמדו בזה. זה אומר, אני לוקח לך שליטה, כי רק אני שולט פה. אפרופו סמכות, כן, זה שליטה. זה אומר כל כך הרבה דברים, שאני מכניס סטרס לתוך המערכת. אני צריך להיות המקום היציב. לא המקום החזק, אני צריך להגיד זה מאוד. קודם כל, אני קוראת לזה גם גבינה צהובה. אתה יודע מה זה גבינה צהובה? אתה בטח יודע.
מה זה גבינה צהובה?
גבינה צהובה זה תוקף לרגש. זה אומר, גבינה צהובה כתוב שהיא תקפה עד מחר ב-12, היום כתוב שעה, נכון? אז כרגע שאתה עצוב וכואב, זה תקף, זה הגיוני. אני שמחה, אני רוצה שילד נפגע, ייפגע.
זאת אומרת, אתה לא אומר לו, עזוב שטויות.
באמת, לא נעים, וואלה.
אתה אומר לו, כן, זה לא נעים, אבל אתה גם אומר לו, ואני שמח עליך, שאתה תמצא את הדרך, מה אתה עושה עם זה.
נכון.
זה מה שאימא שלך אמרה. אבל רגע, יש לי שאלה, מתי הפכת מילדה מחמירת לב שהגנות מתעללות בה, למישהי שאומרת, החברה הזאת חישלה אותי, אני צרחתי ממנה, מתי זה?
תשמע, אני הייתי מתבגרת בדימוי גוף מאוד בעייתי המון שנים, הייתי, קראו לי שמנטוזה, כן?
אז כאילו, את סחבת את זה?
היו תקופות
שרציתי... זה גם וודקאסט וגם פודקאסט, אבל מי שלא צופה בנו היא מקלון, נורא היום, לא יודע, השמנטוזה.
אבל הייתי בעודף משקל רציני. הצטרף לזה גם...
אנחנו גם על זה צריכים לעשות פרק, להבין איך יצאת.
אני אדבר על זה, אוקיי. היה גם את כל הסיפור של התרבות, ההורים שלי פרסים, ואני זוכרת שהתביישתי בזה, היו תקופות שרציתי להיות אשכנזיה, אני זוכרת את זה. וזה כאילו היו כל מיני רבדים
כאלה. פחות ברמת האוכל, בתור פולני,
אני אומר,
כן, לא יסדת כלום.
אני חייבת להגיד לך שתרבות איראנית, תרבות מאוד 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 מרתקת. ולאורך השנים, אני חושבת שהתגייסתי לצבא, ויצאתי לקורס קצינות, וידעתי שהגעתי לשם וראיתי שאני, וואלה, זרקו אותי והסתדרתי. אני חושבת ששם הבנתי לאט לאט, שאין משהו שאני לא יכולה להסתדר.
אבל זה נורא קשוח מה שאת אומרת. זאת אומרת, אם יש לך, הייתה צריכה להחזיק מעמד מגיל 6 עד לצבא, זה 12 שנה של ילדה ש...
זה כל הילדים.
12 שנה להסתכל על הילדה, להגיד לה מה את עושה, אני סומכת עלייך, יהיה בסדר, לא בסדר, שום דבר לא בסדר, ממשיך להיות לא בסדר, שבוע ושבועיים וחודשיים ושנתיים, וממשיך להיות לא בסדר, ובסוף לקוות, לצפות, להעריך שאי שם כשהיא תתגייס ותהיה קצינה, אז היא תבין שהכל היה לטובה. מי יכול לעמוד בזה?
לא שכל הזמן היה עלי חרם, בוא.
לא שניות, אני לא יכול לעמוד בזה.
אני הייתי כזאת מוחרמת, כן, היו לי חברים, תמיד יש, גם זה, תמיד אני אומרת, הכל בחיים האלה הוא הרעי. אף פעם אין לי כל הזמן חברים, ואני אף פעם לא כל הזמן מוחרם. זה גם משהו שצריך ללמד ילדים. יש...
להסתכל על עצמו הגדולה.
יש מציאות, כן, ואתה תמיד חלק ממשהו. אבל אמא שלי לא היה לה אינסטגרם, בסדר? לא עניין אותה מה אומרים עליה. אמא שלי כל הזמן הייתה עסוקה בלהסתכל על נקודות האור שלי. זה מה שעשתה, גם נקודות האור של האחים שלי, גם של אחותי. בסוף המשימה שלה הייתה לחנך אותי, לעזור לי לצמוח להיות בן אדם טוב. תמיד אנחנו...
זאת אומרת, את יפה, את חכמה, את תסתדרי, יש לך כוחות?
כן, זה יש.
את חוזרת בוכה, גננת אמרה לי, אני זה, והיא אומרת לך...
אני הייתי עצובה.
אוקיי, את חוזרת על עצובה, נפגעת, הגננת אמרה לי, הילדים קראו לי בשמות... והיא אומרת לך מה?
מחבקת אותי, ואומרת לי, אני יודעת, זה מאוד קשה לך. ואני, ותדע, אני עוד פעם אגיד את זה עוד פעם, זה השפת גוף, היא יותר משמעותית ממה היא אומרת.
מה, מה
אני לא זוכרת מה היא אומרת.
מה,
אני זוכרת את העיניים שלה. אני זוכרת שהיא הסתכלה עליי, לא ברחמים, היא הסתכלה עליי, אמרה לי, יהיה בסדר. בסוף השפת גוף,
היא
יותר משמעותית, כן. כן, חד משמעית.
וואו, טוב. אז מה למדנו היום? למדנו שבית ספר, חוץ מזה שלומדים בו לוח הכפל ושפה ואנגלית, קודם כל הוא הזהות של הילדים, ובבית ספר יש הרבה דברים לא קלים, להרבה ילדים מהרבה סוגים, אבל זה לא בג, זה פיצ'ר.
נכון.
זה שהדברים קשים, זה הזדמנות לילדים שלנו לצמוח, להתפתח, לפתח חוסן נפשי, והתפקיד שלנו הוא לא להגן עליהם מכל הקשיים, ולמנוע מהם את כל הקשיים, אלא להפך, לחבק אותם, להעיר את הזרקור על היכולות שלהם, ולהגיד להם יהיה בסדר, להאמין בעצמנו שיהיה בסדר, ולתת להם להאמין באמונה שלנו, ומהמקום הזה הם צומחים. למדנו שהמורים, אפילו מורים שממש לא באים בטוב לילדים שלנו, הם לא האויבים שלנו, ושאם אנחנו נהיה בקואליציה, אם הילד נגד המורה, בדרך כלל מי שיפסיד, זה קודם כל הילד. אנחנו צריכים להיות בקואליציה עם המורה, יחד עם אמפתיה לקשיים של המורה, ואנחנו מכירים את הילד שלנו, הוא לא כזה בומבוניירה,
נכון,
ויש לו עוד 40 כאלה, אז עם קואליציה עם המורה, לא נגד הילד, אלא בעד הילד, יחד עם כבוד לסמכות, אם אנחנו רוצים ודורשים מהילד כבוד בבית, יש הרבה יותר סיכוי שהוא יצליח לתת כבוד לבעלי סמכות בבית ספר, זה לא מילה גסה, זה לא מילה של פעם, נכון. זה לא צריך להיות פרימיטיבי כדי להגיד שהילד צריך לכבד, וגם אתה צריך לכבד אותו, אבל גם הוא צריך לכבד אותך, וגם ההפך, אם אנחנו מלכלכים על המורה בבית, איזה סיכוי יש למורה בבית ספר לקבל מהילד סמכות, הילדים נכון. לא מפרידים בין אחד לשני. ואחרון למדנו שהילדים עוברים ויעברו במהלך חיים במערכת החינוך, קשיים לפעמים גדולים, חרמות, ילדים מציקים, מכות, הרבה דברים, ואת שיתפת כאן בסיפור שאני, אני, אם, רק לדמיין את הילדה שלי עוברת דבר כזה, אני, זה קשוח. זה לא בהכרח חדשות רעות, לפעמים זה הדבר שיבנה את הילד, ואנחנו צריכים, עם כל הקושי שלנו באירוע הזה, להיות חזקים במובן של חוסר נפשי, חוסן נפשי, לחבק את הילד, להאיר את מעלותיו, ולתת לו את הלהיות מגדלור של תקווה, אמרת לאמא שלך, mm-hmm. נכון? לתת לו את האופטימיות, שיש עוד דברים טובים בעולם, יש את הבית שהוא תמיד הבסיס החם שממנו יכול לצאת, ובסוף הכל יהיה בסדר.
נכון.
שהוא יהיה קצין.
לא, לא חייב להיות קצין. ממש לא. אני ממליצה, אבל לא חייב.
שוב, נשארנו עם
טעם. כן, תודה. אני אגיד לך בסוף, אם נלך רגע לסכם את זה במסכת אבות, כמו שאני אוהבת, אז מהות היהדות, אפרופו, חושבים שזה הדתה, אז ממש לא, מהות היהדות,
היא?
לפי חכמנו חז"ל, כן, זכרונו לברכה, היא יחסים בין בני אדם לבני אדם, אוקיי? אז אנחנו צריכים, וזה חייב להיות עם כבוד, זה לא עובד בלי כבוד.
זה לא עובד בלי כבוד. תודה. ובפעם הבאה אנחנו, כן, אנחנו ננסה להבין איך עושים את זה ב-day to day, תוכנית עבודה לילדים שעושים כביסה.
עושים כביסה.